כן.
אנחנו עסוקים בסוגיה של של הבקשה בתפילה. אני לא מדבר עדיין על תפילת החובה, על כל הגדרים שלה. אנחנו נייחד דיבור על מה שנקרא על השורש תפילס ביועים וכל המשמעות שלהם. אבל אני כן מתחיל בנקודה שמצאנו לסוגיה שנקראת סביחות גאולה לתפילה. עד כדי כך שהגמרא אומרת סדר שלם של פעולות, כל הניפנה, נויטליודוב, מניח תפילין, קורק רישמי ומספלל, הרי זה קיבל עול מלכו שמיים, הרי זה קיבל מלכו שמיים שלמה. יש איזשהו צירוף בין התפילה שעיקרה בקשת צרכים לבין קבלת המלכות שמיים. זה הנקודה שאותה אני רוצה היום לבאר, באמת נקודה בעיניי יסודית מאוד ביהדות בכלל. והיא גם באה לענות תשובה לשאלה מאוד מאוד יסודית, כן? מה הטעם שעיקר התפילה, שתפילה זה אבוידו, היא בקשת צרכים. כן? למה זה אבוידס השם? כן? אבוידס שבלב, יש עוד סוגי אבוידס. אבל אבוידס שבלב זו תפילה, ותפילה היא בקשת צרכים בדווקא. לא יצויר, בואו נצייר את זה בצורה קיצונית, שיש איזה יצור אנושי שלא חסר לו כלום. הכל טוב לו. אין, אל תדאגו, אין כזו מציאות. אבל אם הייתה כזו מציאות, לא, אולי יכול לבוא את הקודש ברוך. אולי יכול לבוא את הקודש ברוך, אולי אין לו מה לבוא ולבקש. וזה דבר שהוא נוגד את האינטואיציה הראשונית שלנו, שאבוידו זה בקשת צרכים. ובאמת זה הביא להרבה מאוד רעיונות, איך לסדר את זה וכו'. אני רוצה להציע את הדברים כמו שהם כתובים באמת בתורה קודם כל, והם גם שייכים, לא יודע, במקרה או שלא במקרה, הם שייכים לפרשת השבוע, ליציאת מצרים. בפרשת ואירו יש פתיחה ליציאת מצרים. אנחנו קוראים לזה ארבע לשונות של גאולה. שם כתוב איך שיציאת מצרים היא בעצם מבטלת את הגלות על כל חלקיה. הגלות מורכבת משלוש גזרות. ככה כתוב בפרשס לך לכו, נודע לאברום אבינו, גר יהיה זרחו בארץ לא אלוהם, ועבודום, ואינו אויסום, 400 שנה. כתוב פה שהיו פה שלוש גזרות, שהן כל אחת מהן, והן מסודרות בסדר הולך ומחמיר. כן, גירות לא מחייבת אבוידו, ואבוידו לא מחייבת עינוי. זה שלושה שלבים בזה אחר זה. וכנגדם שלוש לשונות של גאולה הן מבטלות את שלושת גזרות הגלות. כך כתוב בתורה, והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים. כן? זה כנגד עינוי, כמובן שהסדר פה הוא הפוך. כאילו כשיוצאים מהגלות, מתארים קודם. הגלות החמורה יותר, מדברים עליה קודם על ביטולה. והצלתי אתכם מעבודתם, כנגד אבוידו, וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים, זה כנגד גיירוס, זה אולי דורש קצת פירוש. מה זה גר? גר זה אדם שהוא חי במקום שאף אחד לא מכיר אותו, ולכן אין מי שמגן על זכויותיו. זאת אומרת, יש אנשים בכל חברה אנושית, יש אנשים שחושבים על הרעיון לעשות עוול לבן אדם כדי להרוויח ממנו כסף, כדי להפיל אותו בפח, ואחד הדברים שמונעים מהם לעשות את זה, זה בגלל של האדם שאותו, אם אני אעשה לו עוול, יש לו, תשמע, יש לו אחים, אחיות, בני דודים, הוא מוברק בקהילה. כן, לקנות לך, אם אתה מתחיל אותו, אתה מסתבך עם הרבה אנשים. אם יש אדם שהוא גר, אף אחד לא מגן עליו. כן, יש אולי משטרה, אבל אין לו אנשים שהם ידידים שלו, שהם אחים שלו. וזה אחת הסיבות שאנשים מרשים לעצמם לעשות, שגר הוא מסכן. כן, אין מי שיגן על הזכויות שלו. עכשיו, מה הוציא את עם ישראל מהגירות? גאולה. גאולה זה אומר שהקדוש ברוך הוא הראה לכל העולם שהוא, איך אומרים, שמשלמים מחיר על לעשות להם צרות. ולכן הגאולה מתייחסת לשני דברים, לזרוע נטויו ולשפטים גדולים. אם עם ישראל היה יוצא ממצרים בתהליך טבעי, שלא היה ניכר שם יד השם, זה לא היה נראה שהקדוש ברוך הוא מעורב פה, לכן צריך לזרוע נטויו, אבל גם אם הקדוש ברוך הוא היה עושה ניסים גלויים, אבל המצרים לא היו משלמים מחיר, זה גם עדיין לא היה גאולו. כן, עדיין המצרים היו צריכים לשלם מחיר, ולכן וגואלתי אתכם לזרוע נטויו ובשפוטים גדולים, זה ביטול גזירת הגירות. אבל כל זה, רק, איך אומרים, מחקנו את מה שהיה. יש עוד צעד אחד קדימה שצריכים לעשות, וזה התכלית של כל הסיפור. ולוקחתי אסכם לי לאום, ואיסי לוחם לאלוהיקים, וידעתם כי אני השם אלוהיקיכם, אמריתי אסכם מתחס סיב לאיס מצרים. כאן כתוב בתוירו, וזה אנחנו נראה עוד מעט איך שזה מוביל להרבה מאוד, לכמה פרשות בתורה, יש מערכת יחס קבועה בין הקודש ברוך הוא לכנסת ישראל, הקודש ברוך הוא האלוקים שלנו, ואנחנו העם שלו. ובמה זה מתבטא? וידעתם כי אני השם אלוהיקיכם, המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים. זה חוזר ללשון הראשונה, כן? ומצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים. הכוונה היא, העובדה שהקודש ברוך הוא דואג לנו, ואכפת לו שאנחנו סובלים, היא יוצרת את היחס הזה בין אלוקים לישראל. כן, הרבה פעמים אנשים מחפשים כל מיני רעיונות אחרים, אבל הרעיון הזה הוא הרעיון שהתורה מדברת עליו, וזה מאוד מאוד מעניין. כן, הפסוק הזה, ולוקחתי אסכם לי לאום ואיסי לוחם לי אלוהיקים, הוא היסוד של עשר סדיברס. כן, בעשר סדיברס כתוב, ונוכי השם אלוהיקך הוא אשר הוציא שיחו מארץ מצרים. מה הכוונה? שוב, נהייתי האלוקים שלך, אתה תהיה העם שלי, בזה שהוצאת אותך ממצרים ודאגתי לך. זה בעצם הסיפור. הסיפור של יציאת מצרים הוא, יציאת מצרים יוצרת איזשהו מבנה, איזשהו מודל עקרוני, שיהודים חיים בעולם מתוך תודעה שהם יודעים שהשם דואג להם, וזה הסיפור. אני רוצה, אנחנו מקבלים עול מלכות שמיים כל יום, בפסוק, שמע ישראל, השם אלוהינו, השם אחד. פעמיים ביום לפחות צריכים להגיד שמע ישראל, יש הרבה יהודים אומרים ארבע פעמים ביום. גם בקורבונס יש קרישמה וגם בקרישמה על הביתה. דרך אגב, למה יש עוד פעמיים קרישמה? בגלל שהקרישמה האמיתי זה בשוח בכור ובקומך. אבל מה אפשר לעשות שהולכים לישון מאוחר ואסור לאכול לפני מהירי וכו' וכו'. אז קוראים קרישמה בתחילת הלילה. צריך לקרוא עוד פעם, כשהולכים לישון. כן, אותו דבר בבוקר, כן? מיד שקמים בבוקר, אומרים ברכס השחר, אומרים בקרישמה, כי צריך כמה שיותר קרוב. באופן עקרוני, הזמן של קבלות המלכות השמיים, הוא כשקמים בבוקר מיד, כשקמים וכשהולכים לישון. אני חושב שזה הסיבה שיש עוד פעמיים קרישמה בסדר היום. אבל לכל פנים, מה כתוב בפסוק? שמע ישראל, השם אלוהיקנו. מה פירוש המילה השם אלוהיקנו? איך אומרים? במה הוא האלוקים שלך? איך אומרים? קנית אותו? מה פירוש המילים האלוקים שלך? שאלה חשובה מאוד. אז יש שני פירושים אפשריים, שאני יודע. שני הפירושים הם יכולים להיות נכונים. זאת אומרת, מצאנו בתוירו במפורש את המובן הזה של אלוקים של מישהו, בשני מובנים. מצאנו שכתוב בפרשס בריס מילו, שהקודש ברוך הוא מתחייב, ואיסי לכל אלוקים ולזרח או אחריך. זאת אומרת, התמורה שהקודש ברוך הוא ייתן לעבור מבינו, זה שהוא יהיה האלוקים שלו ושל זרו, שלנו. מה המשמעות? שהוא ידאג לנו. אבל מצאנו גם בפרשס כיסובי כתוב, יש שם פרשה שאומרת, את השם האמרת היום, והשם האמיר לך היום. פרשה שעושה איזשהו סוג של הקבלה בין מה שהקודש ברוך הוא עשה בשבילנו, ומה שאנחנו עשינו בשבילו. ומה שאנחנו עשינו בשבילו, את השם האמרת היום, אם לי יש לכל אלוהיקים. זאת אומרת, אפשר לפרש האלוקים שלי, במובן האלוקים שאנחנו יודעים עליו, אנחנו מכירים בו, אנחנו עובדים אותו, ואפשר לפרש האלוקים שלנו, האלוקים שדואג לנו. שני הפירושים אפשריים. זאת אומרת, מצאנו שימוש כזה ושימוש כזה. זה נכון שהקודש ברוך הוא נקרא האלוקים שלנו בשני המובנים. השאלה היא, אם כשאומרים קרישמה, למה מתכוונים? כשאומרים שמע ישראל, השם אלוהיקנו, השם יכול. וזו שאלה רצינית מאוד, דווקא מינה של כל יום. כל יום צריך לקבל על מלכות שמיים וצריך לכוון בקרישמה. מה הכוונה הנכונה? אם אתה מזכיר את רשי, תגיד את כל מה שרשי כבר עונה תשובה לשאלה הזאת. רשי כבר עונה תשובה, רשי אומר, השם אלוהיקנו, השם שאנחנו עובדים אותו היום. רשי עסק בשאלה הזאת, ודרך אגב... שם זה ודאי זה הפשט.
לא, כשהוא מסביר את השם ישראל נראה לי.
כן, 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 כן. רשי, זאת האמת. חייבים להתחיל, רשי הוא תמיד ההתחלה של כל דיון בפשט. רשי אומר ששמע ישראל השם אלוקינו, הכוונה היא השם שאנחנו מכירים אותו, אנחנו עובדים אותו, אנחנו יודעים עליו, ואילו אומות העולם לא יודעים עליו. כן, רשי מוסיף ואומר, השם אחד שהוא יתברר, יום אחד יתגלה שכל העולם ידע. זה עוד שאלה למה רש"י. מה?
קוראים את זה ככה, אוהל מלכו שמיים. אוי.
או, נפלא מאוד. את הטענה הזאת טען יהודי חשוב מאוד בדורנו. כן? יהודי חשוב מאוד בדורנו, אמר את זה כדבר נחרץ מאוד. אתם תהיו מופתעים אם תשמעו מזה. רב שלמה זלמן אוירבך. הלכתי פעם לשאול אותו את השאלה הזאת, והוא אמר לי, מה זאת אומרת? אלוקנו זה קבולוס מלכו שמיים. אלוקנו זה אנחנו חייבים לעבוד אותו, כן? ממש בפירוש הזה. אמרתי לו, הוספתי לו שרשי גם אומר ככה, אז למה באתי לשאול? על כל פנים, אבל מה נעשה? מה נעשה שחזל אמרו לו ככה? מה נעשה? אני נכנסתי פה לצומת מסובכת, כי אני צריך להיאבק בכוחות חזקים. אבל אני, תראו מה חזל אמרו. חזל תקנו, לומר, שם צריך להבין את המבנה, חזל תקנו להגיד ביחוס קרישמה. כן? מדאורייס קרישמה זה קרישמה. אבל יש גם ביחוס קרישמה. יש קרישמה שכולל שתי ברכות לפניה, ברכה אחת או שניים אחריה, בבוקר או בערב. מה הפשר, קודם כל לפני שנכנסים לדקויות? מה זה הדבר הזה ביחוס קרישמה? הפירוש הוא שחזל הבינו שיש מצוות כאלה, שלעשות אותן בשלמות, הם צריכים להוסיף מעטפת כדי לעשות אותן באופן שלם. דוגמה לדבר זה מלכו זיכרונית ושפרס בשופר. התורה ציפתה לתקוע בשופר. חזל ירדו בעומק חוכמתם וברוח קודשם למהות של מצווה שויפור. והם אמרו, כדי לעשות את זה באופן שלם, אל תתקע וזהו, אלא תתקע על סדר הברכות של מלכו זיכרונית ושפרס. לצורך העניין, הם לקחו את יתרת ארבעת המינים והצמידו אותה לאלל. זאת האופן הנכון לקיים ארבעת המינים, הם יכולים גם באמצע מוסף לקחת ארבעת המינים. אבל לא עושים ארבעת המינים באמצע מוסף, אלא ארבעת המינים שייך להלל. למה הצורה, האופי של מצוות ארבעת המינים מתאימה להלל? כן? זאת אומרת, יש לנו מצוות כאלה שחזל וחוכמתם לימדו אותנו, איך עוטפים אותם נכון. ביחס קרישמה, הפירוש הוא שחזל הבינו שקרישמה שלמה דורש להקדים להקדמות ולהוסיף אחר כך הוספות. אני הגעתי, אתה יודע, יהודי יכול לחיות שנים רבות מאוד ולהגיד כל יום ביחוס קרישמה, גם בבוקר, גם בערב, שנים רבות, אף פעם לא חשבתי על השאלה מה זה ביחוס קרישמה. יום אחד הבן שלי הצעיר שאל אותי, מה עושה יועצי אור בביחוס קרישמה? מה קרה? נתתי לדעתי, נו זה ברור, כן? קרישמה, התורה ציוותה לקרוא קרישמה בבוקר ובערב. המשמעות היא להכיל את ייחוד השם על הבוקר ועל הערב. אז זה מתקיים מדאורייתא בזה שאני אומר קרישמה בבוקר ובערב. אומרים חכמים, לא, תברך ברכה על הבוקר ועל הערב. זאת, זה בעצם השלמה של קרישמה. הברכה האחרונה שאחרי קרישמה, הברכה הראשונה שאחרי קרישמה, היא ברכת אמס ויתיב או אמס ואמונו. מיד שאנחנו שומעים את המילים האלה, אנחנו מבינים מה הם באים לעשות. כיוון שקרישמה זה קבולוס מלכות שמיים, אז מדאורייתא יוצאים בעצם העובדה שאמרתי ביחס קרישמה, עברתי קרישמה ואמרתי, קיבלתי מלכות שמיים. אומרים חז"ל, לעשות את זה באופן שלם, צריך לברך ברכה שלמה, שעניינה לאשר את קבלת המלכות שמיים. אמת ויציב ונכון וקיים וכו' וכו', הדובר הזה עולנו. או בלילה, יש הבדלים. סליחה, יש, צריך לעמוד על השאלה מה ההבדל בנוסח של הבוקר או של הערב, מה הסיבה להבדל וכו'. אבל הכותרת של הברכה הזאת, גם בבוקר וגם בערב, היא אמס ויציב, אמס ואמונו. והמשמעות היא שחזל אומרים לך שצריך לאשר את קבלת מלכות שמיים. עכשיו בוא נראה איך אומרים את זה. אמס ואמונו כל זויס. זה כן, אנחנו מאשרים, מאמינים בזה, מקבלים את זה, וכיום עולנו. כי הוא השם עליכנו. אנחנו חוזרים לפסוק הראשון של קרישמה. כי הוא השם עליכנו. ואין זו לא סוי. זה אחד. כן? כמובן, אומרים את זה במילים אחרות, כדי שזה יותר יפה, או יותר, או יש אולי עוד תוספת פירוש. זאת אומרת, אנחנו מאשרים פה את קבלת מלכות שמיים, את הפסוק הראשון של קרישמה, ואנחנו ישראל עמוי, הפוידנו מיד מלוכים, מלכנו הגאו עלינו מכף כל האוריצים, אוקיי, לניפרו לנו מצורנו, והמשל לגמול לכל אוי ונפשנו. כל הברכה כולה עסוקה רק בזה שהקדוש ברוך הוא דואג לנו. וזה אמס ואמונו כל זה, זה קיים עולנו. זה אישור על הפסוק הראשון של קרישמה. עכשיו, זה הרבה יותר חריף מזה. כי הברכה הזו שכותרתה אמס ויציב או אמס ואמונו, חתימתה גואל ישראל. הברכה הזו שעסוקה בלאשר את קבלת מלכות שמיים, מחזירה אותנו ליציאת מצרים. ובעצם כשאנחנו עושים, אומרים אמס ויציב, או אמס ואמונו, אנחנו חוזרים לפרשת ויירו. ולוקחתי אסכם בני לאום, ואויסי לוחם דאלוהיקים, וידעתם כי אני השם אלוהיכם, אמויצי אסכם איתך אסים לאס מצרים. נהיינו אלוקים, הקודש ברוך הוא נהיה האלוקים שלנו, בזה שהוא הוציא אותנו מצרים וגאל אותנו, ואנחנו יודעים שאפשר לסמוך עליו, והוא דואג לנו תמיד. אז פירוש המילה אלוקינו, איך שחזל מעמידים אותו, בבוקר, באמס ויציב זה קצת יותר מורכב, גם הנושא המרכזי, סידור, הנושא המרכזי הוא גם בבוקר זה ככה. ומעריב זה מאוד מאוד ברור. מעריב, אין שום אזכור לצד השני. בבוקר יש גם אזכור לצד השני, אבל גם הכותרת, איזה סביסנו עתו מאוילום. או קודם לכן, אמס שעתו השם אלוהינו ואלוהי אביסנו, מלכנו מלך אביסנו, גואלנו, גואל אביסנו, יוצרנו צור ישועסנו, פדינו מצילנו, מאוילום שמחו. אין אלוהים זה לא סך. זאת אומרת, במילים, כתוב פה דבר בעיניי אדיר, גדול, נפלא, מאין כמוהו. אם ישאל השואל, מה פירוש היחס בין אלוהים לבין אדם? יש יחס אחד בסיסי. ברור שזה כולל גם את המחויבות שלנו לשמור על הקודש ברוך הוא. אדם לא יכול להגיד, אני סומך עליך, אתה תדריך אותי, אתה תוביל אותי, אבל אני לא... זה מה שבא לי. זה ברור. אבל אם אנחנו שואלים, מהי הכותרת, מהי קבולס, מהי מלכוס? המלך תפקידו לדאוג לעם. זה חשוב, פשוט וברור, כן? אף מעולם לא מינו מלך שהתפקיד שלו היה אחר. אני לא בטוח שכל המלכים עשו את זה. היו פה ושם כמה מלכים שניצלו את המלכות לרעה. אבל זה ודאי לא הכוונה. המלכות במהותה, למה ממנים מלך? למה עם כלשהו בהיסטוריה מינה מלך? כי התחשק להם להשתעבד למישהו? לא, כי הם ציפו, היו צריכים מישהו, כמו שאצל שאול, עם ישראל מינה את שאול למלך, כי היה אויב, וחיכו מישהו שיאסוף את העם. איך אומר הרמב״ם? התפקיד של המלך יקבץ כל אומתנו וינהיגנו. אין ספק שהתפקיד של המלך הוא לדאוג לעם. אם יש מלך כלשהו שאומר שבשבילי המדינה, המלכות היא אמצעי להרוויח כסף, אין לו שום זכויות. הוא לא מלך. עכשיו, אני לא... זאת אומרת, יש עוד דברים בעולם. יש מערכות יחסים נוספות בין הקודש ברוך הוא לבין עם ישראל ולבני אדם בכלל. כן, הפסוק אומר בתהילים, למשפטך עומדו היום כי הכל עבודך. אבל למלך אין עבדים. זה לא נכון. מלך אין לו עבדים. למלך יש עם שהוא דואג לו. המלך קם בבוקר עם תפקיד. וכשממנים מלך, כמובן, 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 אין דרך בעולם למנות מלך ולא לקבל את המחויבות לציית לו. ברור לגמרי שזה נכלל בדבר הזה. אבל המהות של המלוכה היא זו שהמלך ליבו היא לב כל ישראל. הרמב"ם אומר את זה במלך בוסר ודום. התפקיד, המלך עסוק בלדאוג לצרכים של העם, לצרכים... יש הרבה צורות איך, יש הרבה סוגי מלכים, והם רואים את הצרכים בצורה שונה, ואפשר להתווכח מהי המלוכה הנכונה וכו'. אבל המושג שנקרא מלוכה, או המושג שנקרא קבולס מלכוס שמיים, או קבולס אויל מלכוס שמיים, זה הכוונה, אני שם את עצמי במקום הזה. והדבר הזה הוא מאוד מאוד רחב, כן, לצורך היה אנחנו אומרים בשמע ישראל גם בקדושה של מוסף, בשבת ויום תה, ושם מיד אחר כך, הוא אלוהינו, הוא אבינו, הוא מלכנו, הוא מוישיענו, יש שם נוסחאות שונות, נוסח ספרד ואשכנז, יש הבדלים, אבל הכותרת היא אותה כותרת, כן, הקדוש ברוך הוא זה שדואג לנו תמיד, ואבו אין דקולו, הוא יציאס מצרים, כן, ולוקחתי אסכם לי לאום, ואויסי לוחם לאלוהיקים, וידעתם כי אני השם אלוהיקכם, אמרו יציא אסכם איתך עשיב לסיסיים, ברשותכם אני ברך שהיה הכל. ברוך אתה אדוני, נוי אלוהינו מלך עולם, שהיה הכל ליום ודבורי. זה, עכשיו אני רוצה להראות עוד דבר מעניין, יש בתהילים באלף, זה שיר של יום של יום חמישי, אבל גם של ראש השונה וגם של ראשונה רבי. ושם המשורר אומר, לא יהיה בכו אל זור ולא תשתחבל אל נכור, עונה כי השם אלי ככה מלך עובר ארץ מצרים. שני הפסוקים האלה הם בעצם כמעט העתקה מעשר סדיברס, עם הבדלים קלים. יש מקום אולי לדבר על ההבדלים, אבל קודם כל הצד השווה הוא מאוד מאוד בולט. בעצם, מה כתוב פה? כתוב פה שהקדוש ברוך הוא האלוקים שלנו, כי הוא הוציא אותנו ממצרים, ולכן לא יהיה בכל אל זור, לכן אנחנו לא עובדים עבוד אזורי. ממש כמו שבסס הדיברס כתוב, למה אסור לעבוד עבוד אזורי? לא יהיה לכל אלוהים אחרים על פוני. אתה איתי, למה אתה צריך מישהו אחר? יש עוד סיבות למה ודזורי אסורה. במקומות אחרים בתורה, התורה משתמשת בעוד נימוקים. כי ודזורי אומרת להרוג את הילדים, יש עוד סיבות למה ודזורי היא מתועבת והיא אסורה. אבל הטיילה של עשר סדיבס, שהקדוש ברוך הוא בא בעשר סדיבס ואומר לעם ישראל, אז מה הוא אומר להם הדבר הראשון? קודם כל, אני לא יחי השם אלו יקחו. מה פתאום, איפה זה נהיה? אשר הוא יצליח אומרת מצרים בבי סבודים, ולכן לא ילכו אלוהים אחרים על פוני. עד כאן אסף בתהילים מעתיק מעשר סדיבס. אבל שם הוא מוסיף עוד תוספת. ארחב פיחו ועמלאו. אתה יודע מה ההשלכה של זה? אם יש לך אלוקים, והקדוש ברוך הוא האלוקים שלך, ואין לך אלוהים אחרים, אז תבקש בשפע. למה אתה מבקש כל כך קצת? ארחב פיחו ועמלאו. ואני נראה לי לא, זה חידוש אולי, אבל נראה לי די סביר, שמכאן חז"ל למדו את הרעיון של סליחוס גאודי לתפילה. כן, אני לך אשר לקחה מלכו מארץ מצרים, ואם אנחנו צודקים, זה לא רק סליחוס גאודי לתפילה, אלא זה סליחוס מלכוס שומיים לתפילה. אנוכי השם אלוהי כך הוא עמל חומרץ מצרים, ארחב פיחו ועמלאו. וזה מה שהתפילה עושה באמס ויציב, ואמס ואמונו עד גואל ישראל. לפני, לא יודע כמה שנים, שנתיים זה, היום אחד הייתי בשבת באיזה אירוע, והתפללנו שם שחריס, השבס שבע ברוך שגיסי עשה, בקריית ספר. והתפללנו שחריס, כן, היה שם במניין, התפללנו שחריס, באמצע אביחס קרישמה, כמעט דפקתי על הבימה להגיד רשם. אחר כך החלטתי שזה לא יהיה מוצלח ככה להפסיק את התפילה באמצע וכולי, החלטתי לחכות לאחרי התפילה ואחר כך זה כבר, זה קרו דברים אחרים. אז אני אגיד לכם עכשיו מה, מה, מה התחדש לי שם. אנחנו אומרים, כן, אמס אתו הוא ראשון ואתו הוא אחרי, ומבלעדיך אין לנו מלך גדול ומוישיע. זה סתם צריך לדעת שחלק מאוד מאוד משמעותי בתפילות של, שיש לנו בסידור, נלקחו מפסוקים בתנ"ך. ואחד הדרכים הכי משמעותיים, אחת הדרכים המשמעותיות ביותר בשביל לפרש תפילות, זה לנסות למצוא את המקור בכסבי הקודש, שמשם התפילה לקוחה. אז זה קל, לכולם יודעים מאיפה התפילה הזאת לקוחה. יש בישעיה, רוב הציבור מכיר את זה ממלכוס ראשונה, אבל המקור הוא ישעיה הנובי, כן? כה יאמר השם צבקויס, מלך ישראל וגוי אלוהי, אני ראשון ואני אחרון, ומבעל לא יודע, אין אלוהי כי. אז יש פה הבדל שהפסוק, מדבר, זה הקודש ברוך הוא מדבר בשם עצמו, לכן הוא אומר, אני ראשון, ואנחנו מדברים אליו ואומרים, אתה. ויש פה עוד פירוש. מבעל הודה אין אלוהי כי, הוא תרגם מבעל הודך, אין לנו מלך גואל ומשיע. מה? או, נפלא. אני באמצע התפילה מתעורר, ואומר, רגע, רגע, מאיפה הוא לקח בעל התפילה לתרגם, לא יודע, אין אלוהי כי, למלך גואל ומשיע? אולי אלוהי כי, הכוונה היא שויפת, דיין, לא יודע, אלוהי כי זה מיד הסדין. אתה צודק לחלוטין, הוא למד זה מתחילת הפסוק. כה יאמר השם צבקויס, מלך ישראל וגוי אלוהי. אני ראשון ואני אחרון, ומבעל הודה אין אלוהי כי, מלך ישראל וגוי אלוהי. זאת אומרת, במילים אחרות, ייחוד השם, שזה בעצם המרכז של הכל, מתבטא בזה שהקדוש ברוך הוא גואל אותנו, מושיע אותנו, דואג לנו, עוזר לנו, זה פירוש המילה יהודי. נגיד את זה בשפה מאוד פשוטה. אם ראיתם פעם יהודי ספרדי שאומר פותח את ידיך, עם התנועת ידיים הזאת, סתם כולכם ראיתם. כן, זה הצורה האולטימטיבית, המהותית של יהודי בחיים. יהודי הוא אדם, כמו כל בן אדם בעולם, שהוא נזקק. זה לא תכונה יהודית. כל אדם בעולם זקוק. זה דבר מדהים להתבונן בזה כמה. כן, אין מצב שבו תפגוש בן אדם, הכל בסדר. כן, אדם צריך תמיד בריאות ופרנסה, ופרנסה זה אחד הדברים המעניינים ביותר, כי פרנסה זה אומר שזה שיש לי היום את כל מה שאני צריך, לא רלוונטי למחר. מחר אני אצטרך עוד פעם לאכול. ואם למישהו נדמה שאדם צריך לאכול כמה פעמים ביום, זה לא נכון, אדם צריך לאכול כל רגע. רק שיש לו איזשהו מנגנון שהוא מצליח להחזיק אוכל לכמה שעות בתוך הבטן. החיים בעצמם שורפים קלוריות. אין שום חיים בלי מזון. והמזון מגיע בעולם משפע אלוקי. זה השלב היהודי פה. יהודי מפנה את הצורך שלו, את הנזקקות שלו לקדוש ברוך הוא, וזה פירוש המילה מלכות שמיים. זה הסיפור. זה הסיפור. זו העמדה העקרונית של יהודים בחיים. זו העמדה העקרונית של יהודים בחיים, ולכן בקשת צרכים היא אחד הדברים הבסיסיים ביותר בחיים. שוב, אני לא מדבר עכשיו על התפילה, אולם עסקנו בשיחות גדולה לתפילה, כי רצינו ללמוד משם את המושגים. אני מדבר על הדבר הזה שיהודי צריך להתרגל בכל מצב. התפילה יש לה עוד היבטים נוספים, מבחינת התפילת חובה והסדר של התפילה וכו'. להתרגל, קודם כל להיות מודע לנזקקות שלו. עכשיו, אנחנו כבני אדם, בפרט כאנשים אירופאים, יש לנו סכסוך עמוק עם הנזקקות שלנו. אנחנו לא צריכים כלום. תסתכל ברחוב, תסתכל על אנשים, אני פעם עשיתי את זה, אמרתי והסתכלתי על זה זמן ממושך על אנשים שהולכים ברחוב, המסר הכי מרכזי שהם מביאים בהליכה שלהם, זה אני מסתדר. אני טענתי פעם שכתוב בחז"ל שאדם הוא מלא שקרים, זה שורש לכל השקרים של האדם. כן, אני מסתדר, האדם לא מסתדר. כן, אדם זקוק תמיד, הוא זקוק לפרנסה וזקוק לבריאות, לא נעים להגיד, זקוק ליחס. לא, זה לא פה בארץ, אבל וזקוק להמון המון דברים. והאדם היהודי אומר, רגע, יש מקור עליון, גבוה, אמיתי, נכון לכל הצרכים שלי, ואליו אני מכוון. שוב, יש תפילות שתקנו חז"ל שצריך להתפלל אותם 3 פעמים ביום, נעסוק בהם פעם אחרת. העמדה הטבעית של בן אדם, אדם חסר לו משהו, ריבונו של עולם, תיתן לי.
למה זה רק ליהודים?
זה לא רק ליהודים. זה בשום אופן לא רק ליהודים. זה במיוחד ליהודים, כי זה נוצר קשר אמיתי בינינו. הקשר הזה קיים. יציאת מצרים יצרה את הקשר, והקשר הזה נוכח וקיים. כל אדם מוזמן. קודם כל, הקדוש ברוך הוא שומע תפילה שכל באי עולם. כן? נכון שיש לו יחס מיוחד ליהודים, אבל כל מפורש בתוירו, בנביאים, בכסובים, בכל מקום שהקדוש ברוך הוא שומע גם תפילה של גויים. דבר ראשון. דבר שני, כל אחד מהם מוזמן לבוא להיות יהודי. כן? זה רק איך הגמרא אומרת שאנשי מחוזה הם אבירי לב, שהם לא מתגיירים. איך זה קורה להם?
מצווה לגוי.
יש מצווה. מפורש בגמרא ביבומס שהגויים, הגירים נענשים על זה שהם שיעו את עצמם מלהתגייר. זה לא עניין של להתפלל מצווה. אני לא חושב שיש מצווה. הדבר הזה, אנחנו עסקנו, גם ליהודי לא ברור שיש מצווה להתפלל. דיברנו על הדבר הזה. התפילה היא חלק מרכזי בחיים. היא הצורה, היא העמידה הטבעית של בן אדם, היא העמידה המרכזית של יהודי. יהודי, כן, יהודי, וזה מה שרציתי היום בעיקר להדגיש. הדבר הזה הוא לא, כן, אחד מהיסודות של היהדות. זה פירוש המושג להיות יהודי. פירוש המושג להיות יהודי זה אדם ש... מודע לצרכים שלו, זה הוא יכול להיות גם לא יהודי בשביל זה, והוא יודע שאת הצרכים שלו הוא מכוון כלפי הקדוש ברוך הוא, הוא מקור השפע. הייתי מצייר את הקדוש ברוך הוא לצורך זה זה פירוש על הברוך. כן, הוא מקור השפע. הוא ברוך, הוא נובע. הוא נובע, ולשם אנחנו ניגשים כל פעם כדי לקבל את השפע שאנחנו רוצים, את השפע שאנחנו צריכים. והדבר הזה הוא אמת גדולה, הוא אמת נפלאה, הוא אמת, יש בו כדי, זה עכשיו אני הולך לשלב אחר, בעמדה הזו יש כדי להמתיק ולתקן את האדם משורשו. העמדה של אדם שפונה, מידת הביטחון, מה שנקרא, זה מידת הביטחון האמיתית שהתורה מעמידה אותה במרכז, הגויין חזק מאוד בדבר הזה. הגויין אומר שזה מרכז התורה כולה. התכליס, יש בלשונות שונים בגויין, במשלי, זה מופיע איזה 5 או 6 פעמים, אבל זה מופיע גם בעוד מקומות. התכליס המכוון, או עיקר המכוון של התוירו והמצווי, זה מנסה ביטוחון. או המדרגו הגבויו של התוירו והמצווי, זה מנסה ביטוחון. לגמרי, בכל מקום. והמשמעות של זה היא, ואומר הגויין, תדע לך, מידת הביטחון היא הדבר שמתקל את שנאת חינם. למה? כי אדם שחי בתודעה הזו, שהקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו, דואג לו, רוצה אותו, והוא פונה אליו, הוא לא יכול לסנוא. הוא לא יכול לסנוא. אין דבר שממתיק את המידות של האדם, שממתיק את השעור שבאיסו, כמו מידת הביטחון. זאת אומרת, מכל המידות הנפלאות שאדם יכול להשיג בחיים, אני ממליץ לכל אחד. כן, מידת הביטחון היא המידה הכי טובה שעושה את הבן אדם גם מאושר, אבל גם באמת זה מנקה את הבן אדם. המחל דורש את זה בתור רמז, עוד דקה, מקווה ישראל השם, הוא אומר מקווה לשון תקווה, זה הפשד, אבל גם מקווה לשון, מקווה שטובלים בו לתאר, כי תקוותו היא תארתו. כן.
לכאורה, אבל מידת הביטחון הביטחון לנו לא היה להגביר את השנאת חינם פה, כאילו מין עמדה כזאת שאדם מרגיש בטוח ו...
בוטח, ולמעין... אולי נכון להגיד באמת שעיקר הסיבה, יש שנאת חינם זה סוגיה רחבה, ואני לא עוסק בה עכשיו בהרחבה, אבל עיקר הסיבה לשנאת חינם היא לא זה שאדם מרגיש טוב, זה שאדם מרגיש רע. חז"ל אומרים, תראו, איזה, האומנות, אם מותר להתבטא בצורה כזאת, האומנות של חז"ל לבטא דברים. כן, כולם מכירים, כל אחד יודע את פרשת נח, כן? היה שם נח בתיבה, והוא שלח את העורב, והעורב לא הסכים ללכת. שלח את היונה, והיונה הסכימה ללכת. כן? כל אחד יודע. וכל אחד גם יודע בטח את רש"י. למה העורב לא הלך? אומרים חז"ל, העורב חשד בנוח שהוא ייקח את בת זוגו. תגידו לי, מה עבר עליהם? מה זה בא להגיד? מה חז"ל רוצים להגיד לך פה? זה סביר, זה נשמע, מה הנושא פה?
הפוך, הוא טיפל בהם כל השנה בתיבה, עכשיו הוא, היה לו כל השנה בתוך התיבה לעשות משהו,
בדיוק
עכשיו.
לא, עד עכשיו העורב היה שם, הוא שבר עליה. אני אגיד לך מה חז"ל רוצים להגיד. כשאתה קורא את הסיפור על העורב והיונה, כולנו מכירים את העורב, איך שהוא נראה לנו, ואת היונה, וזה מתאים מאוד ליונה להיות נחמדה וטובה, ולעורב להיות שלילי, זה בסדר, זה מתאים. אבל תדע לך מאיפה נובע הרוע בעולם? הרוע נובע מפחד. הפחד עצמו הוא חצוף ומשוגע ומטורף ומרושע. מגיע לעורב, מה זה שתי סתירות לחי? 10 סתירות לחי על החשד, על החשד לבד. אבל תבין איפה נמצא האדם הרע. האדם הרע פשוט מפחד. האדם הרע פשוט מפחד. הוא עד כדי כך מפחד שהוא, איך אומרים, הוא התמכר לפחד, הוא מחפש עם מה לפחד. אבל הפחד הוא שורש הרע בעולם. הוא שורש הרע בעולם. ולכן מידת הביטחון, באמת העמדה הזו של האדם, שזה מאוד מעניין, כי ביטחון זה לא אומר, יש לי ואני לא צריך לבקש. ביטחון אומר, יש לי ואני יכול לבוא לבקש. תנסו להקשיב למילים שכתובות בספר תהילים. ארחב פיחו ועמלאו. באמת, למה אתה מבקש כל כך מעט? תתרגל לבקש הרבה. עוד הפעם ועוד הפעם, מה יעשה עוד הום שיתפלל ולא נענה, יחזור ויתפלל, שנאמר, קו אל השם, חזק ויעזתי בכו וקו אל השם. יש פה תפיסה, יש פה תפיסה, תפיסה שהבנה מי הוא אלוקים, ומה היחס שלו איתי, ומה הוא מצפה ממני. מה אלוקים רוצה, כן, מנסה לרגע לדמיין, כאילו, אם אני הייתי אלוקים, מה הייתי רוצה שיעשו אנשים? אומר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה שתבואו ותבקשו עוד הפעם ועוד הפעם, תביאו את כל הכאבים שלכם, את כל הצרכים שלכם, זה הנושא.
מה הכאב? עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם?
עוד הפעם, עוד הפעם, זה לא, עוד הפעם הוא לא הנושא עוד הפעם. עוד הפעם זה שאלה אחרת, אתה שואל מה עושים עם העובדה שתפילות לא נענות, שתפילות הרבה פעמים לא נענות. זה אמת שההנהגה האלוקית היא מורכבת יותר ויש לה שיקולים נוספים ואני לא יודע לענות לך למה השם לא עונה תפילה.
אני יכול לתפילות לא מענות, אבל זה הנדרש, אתה
צריך להתפלל עוד פעם? לא, בוא נפריד את השאלה שלך לשני חלקים. יש פה קודם כל הבנה עקרונית כללית שהיא פשוטה וצריכה בהירות. מהו היחס הבסיסי בין אדם לבין הקודש ברוך? אני אגיד לכם, הייתי פעם מעורב באיזשהו סכסוך משפחתי. כן, יש משפחה ששייכת לחסידות מסוימת, והבן שלהם עזב לחסידות אחרת, לא משנה. בקיצור, ישבתי לבוררות. הם באו, רצו שאני אעשה סדר, שהמשפחה לא תיקרה לגמרי וכו'. חיפשו אדם שלא שייך לא לחסידות הזאת ולא לחסידות הזאת, ישבתי. תוך הדברים שאלתי את האבא, הוא מאוד היה כעוס מזה שהבן שלו עבר לחסידות אחרת. אז שאלתי אותו, מה הבן שלך עשה שזה הכי חמור? שהוא תרם כסף למויזס של הרבי החדש? אני, זה לא נורא. הוא אומר, הוא היה צריך עבור ניתוח, אבל הלך לבקש שם ברוך. שאלתי אותו, לא מבין, למה זה יותר מפריע מאשר... הוא אומר, אתה לא מבין? הוא אומר לי, אם אדם יבואו ויגידו לו שאשתו הולך לעזור למישהו. לא, לא. אבל אם אשתו הולך לקבל צורת לב למישהו, לא בא בחשבון. אני אמרתי, כן, מה הקודש ברוך הוא רוצה? אנחנו שלא. כן, בואו, זה מה שכתוב בחומש, כן? אני לא יקרא השם אלוקיך, אשר רואי צסיך אומרת מצרים, לא ילכו אלוהים אחרים על פוני. הקדוש ברוך הוא עומד כמו בעל, ואומר, מה זה? מה את הולכת למישהו אחר? בואי אליי, תבואי, אני, עכשיו, זה שקשה לך, אני בא, נמצא פה בשביל לעזור לך. זה המקום שלי. עכשיו, שואל רב חיים, שאלה נכונה, מה עושה אדם וזו שאלה מאוד גדולה, האם זה שאדם נתקל בעובדה שפעם הוא ביקש, ופעם שנייה הוא ביקש, ופעם שלישית הוא ביקש, והוא לא נענה, האם אפשרות אחת להגיד, שזה סימן בענווה, בוא נגיד את זה, כן? שהקדוש ברוך הוא את זה לא רוצה לתת. אומר לך חז"ל, לא. לא זאת המסקנה הנכונה. המסקנה הנכונה שצריך להתפלל עוד פעם. ולמה? שוב, אני לא חושב שחז"ל אומרים לך, תשמע, זה מוזר שהתפילה לא התקבלה. זה שהתפילות לא מתקבלות, זו תופעה, אני חייב להגיד לכם את האמת. לי הרבה פעמים תפילות התקבלו, אבל גם הרבה פעמים לא. אבל זה שהתפילה לא מתקבלת, זה לא, יכול להיות הרבה סיבות למה התפילות לא מתקבלות. אבל זה לא שיש מצב שבו הרצון שלך, והתשוקה שלך, והמחסור שלך, לא מעניינים את הקודש בו. ולכן, יכול להיות מאוד שהפעם התפילה כן תהנה.
יש גבול כל
כך? אם יש גבול? לא. שוב, הגבול הוא היכולת של בן אדם. בשביל להתפעל פעם שנייה, צריך חזק ויאמץ לבך. ולפעמים אדם לא יכול. וזה בסדר, כן, אנחנו בני אדם, זה טבעי שבני אדם קשה להם.
אם תפילה זה אחד הקורשים לא לבקש יותר מדי?
לא, אם תפילה זה לא לבקש יותר מדי, זה לא להגיד, עכשיו מגיע לי, זה מה שתוספות אומר. לא להגיד, עכשיו, אחרי התפילה הזאת כבר מגיע לי. כן, סתם, תרח להבין את הרעיון של תפילה, תפילה זה לא מגיע לי. תפילה זה לא מגיע לי, תפילה זה אני מבקש. זה מאוד מאוד, עמדה נפשית מאוד מיוחדת, זה לא, זה, אני מבקש לא מתוך אי נעימות, וזה צריך לשים לב, יש צורה שגוי מבקש. גם גוי יכול לבקש. בוא נדמיין, אני אוהב לדמיין סיטואציה כזאת, של איזה גוי אוקראיני נמצא בלב הערבה, היום אפשר לדבר על פגזים רוסים שמתקיפים אותו. פעם חשבתי על להקה של זאבים שמגיעה באמצע הלילה. והוא זועק לאלוקים, מה הגוי הזה מתכוון? מה אני אעשה? אני לבד, אף אחד לא יכול לעזור לי. ובנו שם, אתה חייב לעשות משהו. זו תפילה של גוי. היא יפה והיא טובה והקדוש ברוך הוא שומע אותה. אבל תפילה של יהודי היא לא ככה. ובנו שם, אנחנו כל כך קרובים. אתה באמת באמת רוצה לתת לי.
שאלה מעלות דסיין נאי לערים.
מה?
שאלה מעלות דסיין נאי לערים, מאין יבוא עזרים?
יש, עזרים מי עם השם, עושה שמיים בארץ. ודאי שיש מצב שאדם נמצא לבד ואין לו אנשים אחרים שיעזרו לו. אבל זה פירוש המילים לסמוך גאולה לתפילה. לסמוך גאולה לתפילה זה, כאילו, תמצא את זה במשתברור בשאלה, אם אומרים אומן אחרי גואל ישראל או לא. המשמעות היא שהתפילה נובעת, אנחנו לא מתחילים, יש משפט שאנחנו אומרים אותו, פסוק שכתוב בתורה בפרס השלח, ואנחנו אומרים אותו בסליחס הרבה פעמים, שהוא מדהים. סלחנו לעבור עם האום הזה כגודל חסדך. וכאשר נוסס על האום הזה ממצרים בעדינו. ואומר השם, סלחתי כדברך. מה יש לך לומר להגנתך? ואדם עומד בבית המשפט, גנבת, כן, אני אתחיל להגיד, אולי לא גנבתי, אולי... לא, יש לי לימוד זכות אחד. הרי סלחתם לי כל כך הרבה פעמים. ואומר השם, סלחתי כדברך. תסתכלו, רש"י מסביר קצת אחרת, אבל נראה לי שמסדרי התפילות שהעתיקו את זה לשם, התכוונו לזה, לא כאן המקום להאריך. מה המשמעות? המשמעות היא שצריך להבין מי הוא אלוקים. עכשיו, הרבה פעמים, ההבנה הזאת היא הבנה שיש לנו אותה בתיאוריה, ואנחנו לא רואים אותה במציאות. וזה אתגר. זה אתגר, אבל לא לשנה את הגדרות היסוד. הגדרות היסוד הן אלה. ושוב, חזק לאמץ לי בערך הכוונה היא שאדם צריך לפעמים, זה קשה. לפעמים זה קשה לעמוד בעמדה כזו, וזה קשה. יכול להיות שאדם לא יכול, הוא יכול רק קצת. אבל שחזל אומרים לך, זה תבין את העיקרון. העיקרון הבסיסי של הבריאה הוא זה. זה לא נובע, אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא שומע תפילה, לא בגלל ששבוע שעבר ביקשתי משהו וקיבלתי. מישהו אחר יכול להגיד שקיבלתי בגלל זה או בגלל זה. מאיפה אני יודע שהקדוש ברוך הוא שומע תפילה? כי אלוקים לא יכול להיות לא שומע תפילה. אלוקים לא יכול להיות לא שומע תפילה.
זה לא אומר
מחויבות? מחויבות, ודאי מחויבות.
אז אתה מבקש ממנו כי הוא חייב לך.
זה מחויבות במובן, זה לא, אם לא הבנתי את המילה מחויבות, זה לא מחויבות כי הוא חייב לי.
הוא חייב
לא,
לעשות,
כן.
הוא חייב לעשות את זה.
כן, כי הוא טוב. כן, כי הוא, לא, 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 חשוב, דוד, דוד, תקשיב, תשים לב טוב להבדל. אני יכול לבוא לבן אדם ולהגיד לו, תקשיב, אתה עזרתי לך אתמול ושלשום ושבוע, אתה לא מתבייש היום לא לעזור לי. זה סוג אחד של תביעת מחויבות. דרך אגב, יש כזה דבר גם כלפי הקדוש ברוך הוא. זה מורכב וזה, חז"ל לא המליצו לעשות את זה, אבל עשו את זה אנשים ויש איזה מקום, נדון עליו פעם אחרת. זה נקרא להטיח דברים כלפי מעלו. חז"ל אמרו, לא כדאי. זה עלול להיות, אתה עלול לגלוש לשפה לא נכונה וכו', אבל הרעיון קיים. אבל הצורה המומלצת של תפילה היא לבוא לקדוש ברוך הוא ולהגיד לו, לא, אתה חייב לי כי עשיתי לך, או אלא אתה חייב לי כי זה מה שאתה באמת רוצה. זה אתה. ממש, כאשר נוסע שלום הזה ממצרים ועדיינו. מה?
כי אתה המלך.
כי אתה המלך במובן העמוק שלה, לא כי אתה ממלא את התפקיד. כי זה האישיות שלך, אם נשתמש במילה, כן, בשפה שהטור מביא בהלכות שושנה, כן? אשרי איזו אומה כאום הזו שמכרת אופיו של אלוקיה. עכשיו, איפה הבני אדם יודעים את אופיו של אלוקים? התשובה היא, אלוקים זה שלמות. אלוקים זה שלמות, ככה זה נראה. זה לא יכול לראות אחרת. עכשיו, יש בתוך זה סיפור של עם ישראל, זה סיפור מיוחד עם הברית, כן, יציאת מצרים, עמידה את הדברים האלה. יציאת מצרים, המשמעות היא שהקדוש ברוך הוא יצר, עם זו יוצרתי לי. יש עם אחד בעולם שמחזיק את הנוכחות האלוקית בעולם, בצורה הזו, וזו הסיבה, הזכרנו את זה בפרשת שמות, שבתורה, שהתורה מתארת את יציאת מצרים, היא מתארת איך עם ישראל יתפלל, ושם הרחבה בפסוקים של התורה, איך התפילה מתנהלת, בצורה שלא מצאנו בשום מקום אחר. ויאונחו, ויזעקו, ותעל שבוסום אל האלוהיקים, וישמע אלוהיקים אסנא הקוסום, ויזכר אלוהיקים אס בריסוי, וירא אלוהיקים אסנא ישראל, וידע אלוהיקים. התפילה, האדם כואב לו, הוא נאנח, הוא זעק, הזעקה עלתה למעלה, השם שמע את התפילה, זה הביא אותו לחשוב מחדש על הסיפור, והוא זכר את הנתונים, נקרא את הנתונים המקלים, או איך שלא נקרא לזה, את הברית עם האבות, הוא התבונן עוד פעם לאור הנתונים החדשים במציאות, והוא קיבל החלטה. התיאור הזה נמצא שם, אני יוזדה איתי, בגלל שזה, כאן נוצר הדבר הזה ששמו עם ישראל, וזה המהות. עם ישראל הוא עם שמתפלל להשם. ולכן רוצים לצייר את זה בצורה הכי רחבה. ככה כל תפילה מתנהלת. כל תפילה שלנו מתנהלת בצורה כזאת. עוד תוספת אחת צריך להציף, שלא הייתה שם. התפילה לא עולה מפה למעלה, אלא היא הולכת לירושלים, ושם היא עולה. כי זה הסדר, כי ואויו עיניי ולי בישום כל היום. כל תפילה שאנחנו מתפללים בגבעת שאול או ברמת שלמה או בניו יורק, גם שם אפשר להתפלל. אבל והספדו אליך דרך ארצון, דרך העיר אשר בוחרתו, דרך הבייס אשר בוניסי לשמחו. ואתה תשמוע אל הבייס הזה. כן, ואויו עיניי ולי בישום כל היום. זאת אומרת, אבל אם אנחנו שואלים, מה פירוש המילה אלוקים? הפירוש הוא האלוקים הוא מי שקשוב לתפילות שלך. מי שקשוב לכאבים שלך. אני אגיד את זה במילים, אמרנו את זה הבוקר. לא, לא אמר בזה. זה נמצא בחלק שמדלגים בעלל. זה מעניין, הערנו את זה לפני שבועיים שדיברנו פה. יש הבדל באופן שבו זה כתוב בפרשת שמות, לאופן שבו זה כתוב בפרשת כיסבוי. בפרשת שמות זה כתוב ויזעקו, בפרשת כיסובי כתוב, ואני אזכה לשם. אז יצאנו שני פירושים. אפשרות אחת להגיד שדיבר תראו, אני במוקם אחד אשר במוקם אחר, ובאמת לאיזק הוא צריך להוסיף כוכבית, ואיזק הוא אל השם. יותר נראה לי שלא. הם לא היו מודעים לזה שהם זועקים אל השם. הם זעקו סתם, ובעומק ליבם הקודש ברוך הוא זיהה איזושהי בחינה של פנייה אל השם. אבל זה כבר נושא אחר. אבל ככה אנחנו אומרים, ככה אנחנו, כן? כך כתוב בכיסוי הקודש. כן? תקשיבו למילים. אוהבתי כי איש מהשם וזכוי לי תחנוני. כי איתו אוזני לי וביום היקו. כמה אני אוהב שהקדוש ברוך הוא שומע לתפילה שלי. עכשיו זה ברור שהאדם שהיה לו צרה, והקדוש ברוך הוא שמע לתפילה והצרה עברה, הוא שמח, הוא אוהב את זה, זה טבעי. אבל לא על זה הוא מדבר. הוא מדבר על זה שהוא אוהב את העובדה שהקדוש ברוך הוא קשוב לו. תקשיבו למילים הלאה. אף אפוני חייב לאמו ועשו, וצרי שואל מצאוני, צרה ויגון אמצאו בשם השם יקרא, עונה השם מלטו נפשי, חנון השם וצדיק ולוקנו מרחם, שומר פתאים השם, דלוי סיבלי יושיר, שובי נפשי למנוחו יחי. עכשיו את יכולה להיות רגועה, כי השם גמל עלייך, כי חילצת נפשי ממוות, את עיני מן דמעה, את רגלי מן יחי. הקדוש ברוך הוא הושיט מלמעלה למעלה למעלה למעלה, את היד שלו, היא מתפחת לנגב את הדמעות שלך. מכאן והלאה, אשאל לך לפני השם בארץ ישראל, אני מסתובב בעולם מתחושה של ביטחון. האמנתי כי הדבר, כל מילה שלי יש לה משמעות. אני אוניסי מאוד, פעם כשהייתי אני אמרתי בחופזי כל האדם כוזב. פעם חשבתי שהאדם הוא שום דבר לא. אדם שחי בעולם עלול להיקלע למחשבה שמה זה בן אדם? הוא היום כאן ומחר בקבר, אין אף אחד לא יזכור אותו, כן? שום דבר. אבל אם אני יודע שהקדוש ברוך הוא היה אכפת לו ממני, והוא שמע לתפילה שלי, והיה אכפת לו גם שאני בוכה. כן, הוא לא רק דאג לזה שאני אחיה. הוא היה אכפת לו כל נקודה של כאב. איך שחזל מתארים את זה ביחס לגודל של פסח. כן, שהקדוש ברוך הוא, ראיתי את הלחץ אשר מצרים לוחתים אותם, הלחץ זה הדחק, כן, זה שאתה יודע, זה פרישוס דרך ארץ. הקדוש ברוך הוא הפריע להם, הרבה פעמים זרקו את הידים שלהם ליאור. אבל הקדוש ברוך הוא היה אכפת גם זה שהיה להם פרישוס דרך ארץ. כן, ככה חזל גם במקום אחר, ותזנח משלום נפשי, מה פירוש של הפסוק? שוב, תתארו את הציור, כן, עם ישראל יוצא בחודש אב חם, בגלות, אנשים קשורים, לוקחים עם עבדים לשבי, מי יודע כמה, מאות אלפי, אולי מיליונים של יהודים, נבוכדנצר לוקח, והגולים זועקים, ותזנח משלום נפשי, נשיתי טובה, יש לכם איזה קושייה? אומרים חזל, אתה יודע מה היה חסר להם? אישה מקושטת. מה הם רוצים להגיד? אתה חושב שאצל הקודש בוחר זה עובד ככה, כבר מסכנים, מה זה כבר משנה בדיוק? קיבלנו החלטה לדפוק אותם, בסדר, זה כבר עובד, זה סרט רץ. כל דבר קטן, כן? הרעיון שעומד מאחורי זה, זה הבנה מי הוא אלוקים. זה הפירוש המילה אלוקים. ואחרי שאדם מבין את זה, הוא גם מבין מה זה בן אדם. הוא לא יכול לחשוב שבן אדם הוא שום דבר לא. בטעות חשבתי פעם שבן אדם הוא שום דבר לא. ממש ככה, אני אמרתי, בחובזי כל האדם כוזב. וזה כל העלל כולו בנוי על הרעיון הזה. איך שהחסד האלוקי מעיד על גדלות האדם. איך שהחסד האלוקי מביא את האדם להבין שאין גבול לאדם. כן, בסופו של דבר כל אדם, הקדוש ברוך הוא מגביל לשובס, המשפיל אל ירועץ בשמיים ובאורץ. כן, הוא מסתכל על השמיים מלמעלה למטה. זה בא לבטא כאילו, אין שום גבול, אבל משם מקימים מאופור דול, מאשפרס יורים אביין, איזה אדם אחד מסכן, צריך לשים אותו בבית, משיבי הקרס הבית, יסיים הבונים שמח. זה בעצם כל ה... יוקר בעיני השם. כן, הראשון הוא אכפת לו מכל אחד איתנו. עכשיו, שוב, זו תפיסה שלמה. אבל התפיסה הזאת באה לידי ביטוי על ידי תפילה. זה המקום שבו זה בא לידי ביטוי, המקום שבו האדם עומד לפני השם, וזועק, מביא את הקשיים שלו. שהשם ייתן לנו תמיד שפע, ברכה והצלחה, לא צריך שדברים יחוו מאוד. אבל האדם מטבעו הוא נזקק. תמיד. והאדם היהודי יודע לכוון את הנזקקות שלו להשם. ואשרי האדם, אשרי האדם ממש, זה לא אני צריך להגיד את זה, הפסוקים אומרים את זה בהרבה מאוד צורות והרבה מאוד אופנים. אשרי כל חוי סייבון. אין גבול לאושר, לתיקון העמוק שמידת הביטחון נזקק. מתקנת את האדם מהמרירות, מהתסכול, מהאכזבה, ושמה אותו במקום אחר לגמרי. שהשם יהיה איתנו תמיד.